רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, יולי קייט גרינשפן איתנו היום.
נעים להכיר.
נעים להכיר. אנחנו רק נעשה הצגה של התוכנית נקודת השוויון, תוכנית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי. אנחנו פה לעניין שוויון. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך דין מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מרצה מומחית למודעות ותודעה ועוד. אתם מוזמנים להזין לתוכנית שלנו, לצפות בתוכנית שלנו, באתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, האתר החדש והיפה שלנו. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. ואפרופו שוויון מגדרי, למה את צוחקת, גברת יולי?
החוויה של אפרופו שוויון מגדרי, ואז להסתכל עליי, זה...
לא, אני דווקא חשבתי על משהו אחר לפני שאני מדברת עלייך. אני חושבת על האמירות פה היום, על הגזענות שיש פה היום במדינה שלנו, על המחיקה של החוקים בחוק שאוסרים אפליה, במקומות ציבוריים, שכל אחד יכול להגיד, יולי, טרנסית, אני לא מוכרת לה. שתלך לחנויות של הטרנסים.
כן, זה הולך להיות כיף בשנייה שאנשים יתחילו באמת לעשות את זה.
זהו, והבעיה היא שזה לא, את יודעת, זה לא, פעם זה היה גזענות, אנחנו מכירים את הגזענות של הגזע הארי, שהוא הגזע הכי טוב. זה היה אפליה על רקע מין, על רקע דת, על רקע גזע. אבל היום אני רואה את האפליה הזאת בכל מקום. כאילו, אנחנו לא מדברות רק על רקע של גזע. אני שומעת...
למרות שעדיין יש הרבה מאוד גזענות גם.
יש המון גזענות. אני רק אומרת, אני לא אומרת שהפסיקה, אני אומרת שהיא מתרחבת. והיא מתרחבת לא רק על בסיס של דת, גזע ומין, היא מתרחבת גם על דברים אחרים. אנחנו שומעים מכונות תעמולה נגד שמאלנים, נגד אשכנזים, נגד... ובסוף, כאילו, על מה אנחנו מדברות? אנחנו... אין בן אדם שהוא דומה לבן אדם אחר. כולנו שונות ושונים. איך אפשר לפסול בן אדם או להפלות בן אדם על סמך זה שהוא שונה? הרי אין בן אדם שהוא זהה לי. זה אבסורד שהוא מובנה, הוא בלתי נתפס בכלל. הרי כן. כל מדינת ישראל הוקמה על הבסיס הזה של השונות, קיבוץ גלויות, יצרנו את המדינה המופלאה הזאת, ועכשיו השנאה הזאת מקטבת אותנו כל כך ולוקחת אותנו לחורבן בית שלישי. שזה הדבר שאני מסתכלת עליו, ואני חושבת, זה פשוט בלתי נתפס. ובתוך הדבר הזה, את פה איתנו, יולי, קייט גרינשפון.
כן, מצאתי אחלה זמן לצאת מהארון.
טרנסג'נדרית, נולדת ככפיר, כבן.
לא חובה להגיד את השם בשידור חי, אבל כן.
מה זה משנה? את יולי היום.
ובכל זאת, זה נהוג בחברה שלא להגיד מה שנקרא את השם המת. את השם הישן של אנשים טרנסים.
אז אני מתנצלת, כי אני לא מכירה את נוהגי החברה, אז אני מתנצלת.
הכל טוב.
לא נחזור על השם הזה. למה את פה היום? למה את רוצה לדבר?
למה אני פה היום? אני פה היום כי הזמנת אותי, קודם כל.
נכון.
פעם אחרונה שבדקתי, אני לא בעטתי את הדלת והכנחתי איתך.
אבל לא כל מי שאני מזמינה בא. או באה.
אז למה אישרתי את ההזמנה שלך? זאת שאלה טובה. התשובה בפועל, כי אני מאמינה גדולה בהסברה וקירוב לבבות דרך הסברה והכרה הדדית, וכל הזדמנות שיש לי לדבר למיקרופון, אני ישר אקפוץ עליה מהסיבה הזאת. אז אני נהנית להיות פה, ואני נהנית לספר את הסיפור שלי, ולשמוע חוויות ולשאול ולתת תשובות לשאלות שיש לאנשים.
אז תודה שבאת. זה לא מובן מאליו. זה ממש לא מובן מאליו. אז אחד הדברים אני בטוחה שאני התקלת בהם זה הטרנספוביה. איך אנחנו פותרות את הפחד, לא יודע, דווקא מטרנסים, אבל את הפחד שיש לאנשים מהשונה, מהלא ידוע, מהלא מוכר, בסוף כולנו בני אדם. למה הפחד הזה כל כך משתק והורס את החברה שלנו?
אני מאמינה שיש לזה שני פנים שונים לפחד הזה, שחלק ראשון בו זה החלק המאוד אנושי בסיסי של שבטיות, של בני אדם, היינו במקור שבטים של ציידים לקטים, וכל שבט רצה לשמור על עצמו, וזה אומר גם להילחם בשבטים אחרים. וכשבן אדם רואה אותי בתור משהו זר, בתור משהו מוזר, בתור לא חלק מהשבט שלו, כמובן שהוא לא יאהב אותי. זה פשוט איך שהמוח שלנו מתוכנת. אבל בנוסף, אני גם מאמינה שיש כאן איזשהו אלמנט חדש יותר. איזשהו אלמנט שאני מאמינה שמגיע כחלק מהחברה הקפיטליסטית שלנו, שיש מה שנקרא אפליה אקטיבית ואפליה פסיבית. יש אפליה שבה באופן אקטיבי את צריכה לקחת ממישהו דברים, את צריכה לקחת ממישהו זכויות שיש לו ושאמורות להיות לו. ויש אפליה של פשוט לא לתת לאנשים את הזכויות יתר שהם צריכים כדי להיות חלק מהחברה.
לא זכויות יתר, את הזכויות הבסיסיות שהם צריכים.
כמובן, אבל רוב האנשים למשל, אני לא אביא עכשיו את הדוגמה של טרנסים כי זה טיפה יותר מסבך, אבל למשל נכים, זה גם נושא כזה. רוב האנשים לא צריכים רמפה שתעלה בכניסה לקניון, מסתדרים מצוין עם מדרגות. אז לא לבנות רמפה זה לא החלטה אקטיבית של להפלות אנשים נכים. זה החלטה פסיבית של...
חוסר מודעות. כן.
זה חוסר מודעות, או זה חוסר עניין, או זה חוסר רווח, כי הם מאמינים שזה לא יהיה להם רווחי.
לא כלכלי.
כשאפליה מונעת ממקום של רווח, הרבה יותר קשה לפרק אותה, בלי לפרק את הרעיונות של מה זה רווח ולמה צריך רווח בחברה.
אני חושבת שהחברה שלנו היום מונעת בעיקר מלהרוויח כמה שיותר, כי מי שמרוויח ויש לו יותר כסף הוא יותר טוב. זה התפיסות הרווחות היום בחברה שלנו. ולכן מאוד קשה להוביל אנשים לעשות דברים מכוונות אחרות שהם לא כסף. אז איך אנחנו מבטלות את הפחד הזה מטרנסיות?
מאנשים טרנסים. זה מגיע בכמה שלבים. בדבר ראשון זה מגיע להסיר את הפחד האישי שיש לאנשים, את השבטיות הזאת, שזה פשוט לגרום לאנשים להכיר. זה לבוא ולהופיע כאן, ולקוות שלפחות בצד השני של המצלמה הזאת יש בן אדם אחד שלא הכיר אף אישה טרנסית לפני ועכשיו מכיר אותי, וקצת פחות מפחד מהתופעה הזאת כי הוא רואה שאני לא אוכלת ילדים ודברים כאלה. אז זה דבר ראשון.
לא, אבל אני לא מבינה, מה מבדיל אותך מבן אדם אחר? למה אנשים חושבים שאת שונה?
כי אני שונה.
למה? אבל במה את שונה? מה זה משנה? הרי כולנו בני אדם וכולנו שונים אחד מהשני. אז מה זה משנה אם זה בכרומוזום אחד מאחרים, או בכרומוזום X או בכרומוזום Y? מה זה משנה? כי בסוף אנחנו חושבים אחרת. את יכולה לחשוב כמו מישהו שנולד או נולדה דתייה. את יכולה להיות מאוד דומה לאנשים אחרים בכל מיני דברים אחרים, חוץ מזה שאת עשית את התהליך של השינוי. הרי אנשים משנים את התפיסות שלהם כל הזמן. פעם הם חושבים ככה ופעם הם חושבים אחרת. אז מה, הם שיניתי את הדעה שלי ופעם אני פה ופעם אני פה, פעם אני בימין ופעם אני בשמאל, פעם אני בליכוד ופעם אני בעוצמה יהודית. אז מה, אני לא בסדר? זכותי לשנות. אז למה זכותך, למה לך אין זכות לשנות? כאילו למה זה שאת רוצה לשנות הופך אותך לאחרת מבחינת אנשים אחרים?
כי בסופו של דבר, מגדר בדרך שבה הוא בנוי בחברה המודרנית, הוא כלי דיכוי במקום מסוים. וכשאני מנסה לשנות את המקום המגדרי שלי, אני לא יכולה לעשות את זה אם מגדר הוא לא כלי דיכוי. אני חייבת לעשות את זה כשמגדר הוא לא כלי דיכוי.
מה זאת אומרת? למה מגדר הוא מתכוונת? מה את מתכוונת שאת אומרת שמגדר הוא כלי דיכוי? מגדר.
אני מתכוונת שאם את מסתכלת, עוד פעם, נתמקד שנייה בחברה בישראל, וזה אומר גם בחברה המערבית והאירופאית בכללי. אם את מסתכלת על איך שאנחנו רואים מגדר באופן מסורתי, תמיד היה את הקטע של אישה כנתינה לגבר, של עוד מהתנך אנחנו רואים את זה שרשום שם, שלא היה באמת זכויות לנשים ודברים כאלה.
כן, אבל זה היה.
זה היה.
פחות היום.
אבל במקום מסוים עדיין יש את זה היום. עדיין.
זה נשאר.
מגדר הוא לא לחלוטין חסר משמעות, כי אם מגדר הוא היה חסר משמעות מבחינת דיכוי, לאנשים לא היה
אז
בעיה.
אז מה את אומרת שזה מבלבל? אם בן אדם נולד כבן והוא הופך לבת, אז לא יודעים אם לדכא אותו עכשיו או לא לדכא אותו עכשיו? כאילו, מה את אומרת? כאילו, אז מה? אז קודם הוא היה בן הגזע העליון, ועכשיו הוא נחות? כאילו, מה הרעיון?
זה לא בדיוק מה שאני מתכוונת, זה גרסה טיפה יותר רחבה של הנקודה הזאת, אבל זה כן אומר, למשל, שכשאנשים לא יכולים לראות מגדר יותר בתור קאסטה חברתית שאת נולדת אליה, אלא בתור בחירה, הם חייבים להשלים עם העובדה שגבר עליון וחזק ודברים כאלה יכול להחליט שהוא רוצה להיות אישה. וכשאנשים חיים בחברה שבה רואים גברים בתור משהו נעלה על פני נשים, אף גבר בחיים לא יצליח להבין את הרעיון של למה לרצות להיות אישה. ולכן כשאי אפשר להבין ברמה הכי בסיסית את העובדה שזה דבר שיכול לקרות, כמובן שאנשים לא יקבלו את זה. זה ככל שאת מרחיקה שני גורמים אחד מהשני בחברה, ככה בסופו של דבר לאחד מהם יהיה יותר כוח על השני. ככל שהמושג של מה זה גבר ומה זה אישה יותר חוקים, ככה לגברים או לנשים יהיה יותר כוח על השני.
אז מה שאת בעצם אומרת, שעדיף שכולם יהיו טרנסים?
לא.
שכולם יהיו גם גבר וגם אישה, ואז לא יהיה פה פערים.
לא, אני לא חושבת שזה...
ואז לא יהיה פה נשלט ושולט ומדכה ונדכה?
אני לא חושבת שזה המצב, כי אני מאמינה שבסופו של דבר, מגדר הוא כן בחירה וחוויה אישית. ולכפות על כולם להיות טרנסים, זה גרוע באותה מידה כמו לכפות על כולם להיות סיסג'נדרים, שזה לא טרנסים.
אני לא אומרת לכפות, אבל אני אומרת שאולי אם הכיוון של הבריאה יהיה כזה שאנחנו נהיה בן אדם אחד שהוא שני המינים, אז הפער בין שני המינים ייעלם.
חשוב לציין גם שאפשר להעלים את הפער בין שני המינים, לא, בלי להעלים את המינים. כי כמובן שבן אדם יכול לבחור להיות גבר או אישה, אבל זה באותה מידה שבן אדם יכול לבחור את צבע השיער שלו. הנה, אני הייתי לא מרוצה מהשיער החום שחור שלי, אני לפני כמה ימים חינצנתי אותו. עכשיו, אני לא אומרת שכולם צריכים להיות עם שיער מחומצן, ושאם כולם יהיה להם את אותו צבע שיער, שזה פשוט יהיה בלגן שלם של מלא צבעים, אז אנחנו נהיה בחברה הרבה יותר טובה, כי יפסיקו לצחוק על בלונדיניות. אני פשוט אומרת שאם נפסיק להגיד ש... אנשים כבר לא צוחקים על בלונדיניות בחברה, נכון?
לא.
זה לא ז'אנר שבדיחות
שקיים. זה תלוי, יותר. יש.
יש עדיין בדיחות בלונדיניות?
יש תמיד אנשים, כן. יש תמיד טייפקסטים שצוחקים, שלא מקבלים את האחר.
אם נפסיק עם בדיחות בלונדיניות בחברה, ונפסיק לראות בלונדיניות בתור מטומטמות, אז יותר אנשים שאוהבים את הצבע הזה לשער, יוכלו לצבוע את השער לצבע הזה, ויותר אנשים שלא אוהבים את הצבע הזה, ויש להם אותו, יכולים לצבוע בצבע אחר. ובשנייה שאין אף אפליה וניתוק בין הדברים, אנשים יכולים לזוז חופשי כפי שהם רוצים, אבל הם לא חייבים לזוז.
זאת אומרת,
אני מאמינה גדולה שרוב האנשים לא יזוזו. אני מאמינה גדולה שגם אם החברה תהיה סופר מקבלת, הכי מקבלת שבעולם כלפי הקהילה הטרנסית, עדיין רוב האנשים, להערכתי, לפחות 90% מהאנשים, לא יהיו חלק מהקהילה הטרנסית. פשוט כי זאת חוויה מגדרית מאוד מאוד ספציפית.
נכון, כי הבחירה שלהם, הבחירה הנשמתית שלהם היא להיוולד או כגבר או כאישה. יש מעט נשמות שבאות להיוולד בשני המינים.
כן. זו צורה מסוימת להסתכל על זה.
וזו הצורה שאני מסתכלת עליה. ומה שאת אומרת זה זכות הבחירה. כל אחד ואחד יכול לבחור להיות מה שהוא רוצה, ואנחנו כבני אדם צריכים לכבד את זה. כמו שלנו יש זכות בחירה להיות מה שאנחנו רוצים, לבחור אם להאמין או לא להאמין, לאכול גלוטן או לא לאכול גלוטן. כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה להיות, מה שגורם לו להיות שמח, כי בסופו של דבר המטרה שלנו זה להיות שמחים ומחוברים לעצמנו ופוריים ופרודוקטיביים. אז אנחנו נקשיב לשיר הראשון שבחרת. את רוצה להגיד למה? קחי לך את הזמן של יציאת חירום.
פשוט שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. שיר שהתחברתי עליו הרבה מאוד פעמים. זה שיר שאיתו אני התקבלתי ללימודים ברימון, למרות שעדיין לא התחלתי אותם.
אבל התקבלת, תתחילי.
כן, וזה גם פשוט שיר שאני מרגישה שהמילים שלו מדברות אליי בצורה מאוד עמוקה.
אז קחי לך את הזמן. יציאת חירום.
קחי לך זמן, הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח, זה רק זמן ונשכח. את הסתיו הזה בדמעות גדולות למרוח ותמיד מעונן. ואיך לומר כל הזמן את בין לבין ולא בדיוק ברור לך מה לומר שהפוך. וכל זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס. אז בואי נצעק ונלך אל המקומות ששם טבעי הרך ואף אחד לא נרגע. והתשוקה להישרף מבלי למות זה כישרון לדעת ואהבה, אהבה. ואיך לומר כל הזמן את לבב ולא בדיוק ברור לך מה לומר כשהפוך. וכל דבר מבלבל ומאופל מחיב זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס. אז קחי לך זמן, הכי הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו איתנו, יולי, קייט, גרינשפון, טרנסית של הדור החדש. תגידי לי, למה את מגדירה את עצמך דור חדש? מה ההבדל בין הדורות?
זה נושא טיפה מסובך.
אז תפשטי אותו.
אני מאמינה גדולה שבסופו של דבר, כמו כל שינוי חברתי, הוא מגיע בתקופות או בדורות. אני מאמינה שמהניסיון שלי, מהחוויה שלי, כשדיברתי עם מה שנקרא טרנסיות ותיקות יותר, עם טרנסיות שיותר שנים מחוץ להרון, עם טרנסיות שיצאו עוד בשנות ה-70 וה-80 וה-90, וכל עשור כזה, זה חוויה שונה לגמרי. זה חוויה שונה לגמרי של, במיוחד אם מסתכלים על שינויים חברתיים שקרו. יש הרבה מאוד שינויים חברתיים שלא בהכרח רואים אותם בתור משהו גדול, אבל הם כן השפיעו מאוד על החוויה הטרנסית, והשפיעו מאוד על מה זה אומר להיות טרנסית בחברה. טרנסיות שגדלו בסביבה של היפים, יהיו שונות מטרנסיות שגדלו בחברה של פאנק, ויהיו שונות מטרנסיות שגדלו בחברה של כל תנועה חברתית אחרת. ואני מאמינה שבסופו של דבר זה גם משפיע על ההסתכלות החברתית.
כמו שהיפים שונים מפנקיסטים ושונים מכל סביבה חברתית אחרת.
ובסופו של דבר, ההסתכלות על מגדר כן גם משתנה עם השנים ועם החוויות האלה. כלומר, בסופו של דבר, ההגדרה של מה זה טרנסית נשארת אותו דבר. ההגדרה של אישה טרנסית זה עדיין אישה שנולדה בגוף של גבר, וההגדרה של גבר טרנס זה עדיין גבר שנולד בגוף של אישה. אבל איך שאנחנו רואים את כל הדברים שסובבים מגדר, מאוד מאוד משתנה. זה משתנה כל הזמן, גם בחברה הלא טרנסית, גם בחברה הסיסג'נדרית.
אז כשאת מדברת על הדור החדש, את מתכוונת לסביבה של הדור החדש, וגם לבני אדם שגילו שהם טרנסים בדור החדש, כאילו בשנים האחרונות, שפשוט זה השתנה. כי מה שאני זוכרת, את יודעת, במה שאני ראיתי בטלוויזיה, בסרטים, שטרנסיות הן תמיד מופיעות בבגדים, ועם התחפושות, תחפושות, פאות, הכל מאוד מאוד מוגזם.
אני חושבת שאת טיפה מערבבת כאן את התופעה של דרג עם טרנסיות.
אני לא מערבבת, אני אומרת, זה מתחבר. ההסתכלות החברתית. כאילו, ההסתכלות החברתית היא שאם אתה טרנס, אז אתה דרגיסט, אוקיי? אתה גבר ב... זאת אומרת, גם אלה שמופיעות, הם מתייחסים אליהם כאל נשים בגוף של גבר.
זהו, אז באמת, זה למשל ש...
וזה לא הטרנסיות והטרנסים האמיתיים בכלל.
אם מסתכלים באמת על דורות ישנים יותר של הקהילה הטרנסית, היה תופעות של מה ש... אני מכנה היעלמות של טרנסיות שיש אותן גם היום, אבל פעם זה היה תופעה הרבה יותר פרומננטית של טרנסיות שלמשל היו מתחילות לקחת הורמונים בסתר במשך שנים ועדיין מסתירות את העובדה שהן טרנסיות, עד שיום אחד הן היו פשוט נעלמות מהבית, נעלמות מהחברה, עוברות לגור במדינה אחרת ומתחילות מחדש את החיים שלהם בתור אישה. זו תופעה שהייתה קיימת. יש את התופעה של סביב כל התרבות של דרג ושל הקהילה ההומואית למשל, של טרנסיות שנעונות להופיע בנשיות מוגזמת על במות. יש הרבה מאוד תופעות שונות שהיום גם הן קיימות. הן בהחלט עדיין חלק מהחוויה וחלק מהחברה, אבל יש גם דברים אחרים. מופיעים דרכים אחרים של דרך להתקיים בתור אישה טרנסית ובתור גבר טרנס.
אז בואי נדבר רגע על ההגדרות. על להט"ב, אוכלוסייה להט"ב, או אל, תכף אני אתאר עוד פעם, LGBT? LGBT פלוס.
נכון.
מה זה? L, לסביאן.
נכון. G, לגיי. B, לביי. ו-T, לטרנס.
טרנס. ופלוס זה?
ופלוס זה מגוון שלם של דברים.
של הגדרות עדיין. כן. שפשוט לא הגדירו אותם. הם לא מוצאים את עצמם באף אחד מההגדרות הקיימות.
גם. וגם יש פשוט הרבה מאוד הגדרות שלא נכנסות לרצף אותיות הזה. יש כמובן רצפי אותיות ארוכים יותר. גם בעברית הרבה... אוהבים להשתמש בלהט בפאק, שזה לסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסים, פנסקסואלים, אסקסואלים, קווירים.
אוקיי.
שזה הגדרה הרחבה יותר, להכניס עוד כמה דברים.
זה בכל הפלוס.
אבל זה לא נגמר, כי כמובן שגם לזה יש עוד פלוס. יש אין סוף הגדרות במגוון של חברות ותרבויות שונות, ואני נהנית אישית לחקור על ההגדרות האלה, אבל כי גם אני פשוט חנונית של הגדרות ודברים כאלה, ואני נהנית לחקור על הגדרות ביולוגיות של חיות שונות. אבל בסופו של דבר הגדרות זה משהו אישי, שכל בן אדם שם על עצמו, ושהוא חלק מהחוויה של אותו בן אדם. לכן אני אישה טרנסית, אבל אישה טרנסית אחרת יכולה לחוות את מה זה אומר להיות אישה טרנסית בצורה שונה לגמרי. וחשוב, מעבר להגדרה, גם לראות את הבן אדם הספציפי, ומה הוא עושה עם ההגדרה הזאת.
אז מה זה ההמשך? להדבפק, או איך זה נקרא?
כן, להדבפק, זה ראשי תיבות שמשתמשים בהם. זה הבדיחה בתוך הקהילה, שזה פשוט להתחיל להגיד את כל האותיות, ואז להתבלבל ולקלל, להדבפק. אבל בעיקרון...
מה זה האותיות הנוספות? מה המשמעות של זה? מה זה קוויר? מה זה...
המשמעות של האותיות הנוספות, זה למשל להכניס... אוקיי. בוא נעבור שנייה מהר על המשמעות של כל אות, ונבין את החשיבות שלה. לסביות והומואים זה פשוט בסיסים מאוד חשובים של הקהילה,
לא
כמובן.
לא שאלתי, כי זה נראה לי ברור, אבל זהו. את יודעת מה? תסבירי.
שלסביות זה נשים שנמשכות לנשים, הומואים זה גברים שנמשכים לגברים. זה האלמנט הכי בסיסי של השונות המינית והמגדרית. אחרי זה יש לך ביסקסואלים, שזה אנשים שנמשכים לשני המינים. עד כאן הכל ברור, זה עניין של מיניות, ואז הכנסה של טרנסיות לתוך החוויה הזאת, זה להוסיף עוד אלמנט אחד. להוסיף לא רק את העניין של משיכה, אלא גם את העניין של מגדר. טרנסיות בתור הסתכלות...
הרגשה שלי כלפי עצמי.
זהו. בתור הסתכלות הזה שהקהילה הזאת, היא לא אך ורק הקהילה של אנשים עם מיניות שונה, היא קהילה של כל האנשים... שלא נופלים לתוך ההגדרות הבסיסיות של החברה, לכל מה שקשור לחוויה של מין, מגדר, מיניות, דברים כאלה. זה הסיבה גם שהרבה פעמים מכלילים בתוך הקהילה הלהט"בית אנשים שהם אינטרסקס, אנשים שנולדו עם תסמינים של מין משני הצדדים, עם איברים זכריים ונקביים ביחד ודברים
זה
כאלה.
זה אינטרסקס?
אני אישית לא אינטרסקס, אני לא יודעת מה החוויה שלהם, יצא לשמוע מהרבה אנשים אינטרסקס שהם בעד להכליל את זה, אוטומטית כחלק מהקהילה הלהט"בית, שמעתי מחלק שהם לא חושבים שצריך להיות חלק מהקהילה הלהט"בית, אבל אני כן אגיד שברוב המקרים מגדירים את זה כחלק מהקהילה. וכמובן שיש גם הרבה מאוד היבטים שונים, יש את כל העניין של הסקסואליות, הרומנטיות, אנשים שפשוט לא מרגישים את המשיכה הזאת. וגם לזה יש הרבה מאוד השלכות חברתיות שונות.
לא לגבר ולא לאישה ולא לטרנס ולא לכלום.
כן. וזה... תחום מסובך, כל ההגדרות האלה זה תחום מסובך ולא נגמר. ואם תחפשי את ההגדרות האלה באינטרנט, את תוכלי למצוא מפה ועד הודעה חדשה מיליון תת הגדרות, מיליון ויכוחים על האם ההגדרה הזאת וההגדרה היא אומרות אותו דבר או דברים שונים, ולמה צריך להשתמש בהגדרה הזאת ולא להשתמש בהגדרה היא.
אז בואו נבטל את ההגדרות. כאילו, מי צריך הגדרות? בואו ניתן לכל אחד ואחת להיות מי שהיא וזהו.
אבל בסופו של דבר, הגדרות נותנות כוח. זה הסיבה שאני בוחרת
להגדיר את זה. נותנות ביטחון.
נותנות סולידריות. נותנות ידע שיש אנשים עם אותה חוויה כמוני. אם לא היה את המילה הזאת של טרנס, אני לא הייתי יכולה להסביר מה אני מרגישה. אני לא הייתי יכולה להסביר למה אני לא נהנית להיות גבר. אם לא הייתה את ה... אך, כבר נתקע לי פה משהו. אוי לא, הוא נתקע בכיסא.
לא נורא, בוא נשחרר אותו.
אז... אם לא היה באמת את החוויה הזאת של טרנסיות, לא הייתי יכולה להגדיר את עצמי, לא הייתי מבינה מי אני, וככל נראה שהחיים שלי היו הרבה פחות טובים, הרבה פחות שמחים. אבל הידע של... תודה. הידע של זה דבר, הידע של זה חוויה שקיימת, ושמותר לי להגדיר את עצמי ככה, זה משהו שהציל אותי, אני מאמינה.
זה כמו ש... אני לא הבנתי, חשבתי שמשהו לא בסדר איתי, עד שהבחנו את הבן שלי שיש לו הפרעות קשב וריכוז, ואז המאבחנת אמרה לי, גבירתי נורית, גם לך יש הפרעות קשב וריכוז. ואז הבנתי, למה יש כל כך הרבה דברים שקשים לי, ויכולתי להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי, זה מה שאת אומרת. כאילו, לפעמים ההגדרות עושות סדר ונותנות שקט וביטחון.
בדיוק. ולפעמים גם ההגדרות, במיוחד עכשיו, בעידן האינטרנט, שאפשר לחפש ולקבל מידע על הכל, הגדרות נותנות הבנה שאת לא לבד. כי אם אני שמעתי את ההגדרה הטרנסית, אני אומרת, אני מגדירה עצמי יותר טרנסית, אני יכולה להיכנס לאינטרנט ולמצוא עוד 1,000,005 נשים שמרגישות כמוני, ולדבר איתם על החוויה הזאת, וללמוד מהם, וליצור שפה, שפה היא כוח, בסופו של דבר, והמילים שבהם אנחנו משתמשים יוצרות את החברה מסביבנו. וכשטרנס זו מילה בסדר, וכשטרנס זו מילה מקובלת, של אנשים מותר להיות הדבר הזה ומותר לדבר על הדבר הזה בגלוי, הרבה יותר קל ונוח לחיות בתור אישה טרנסית ככה.
נכון, הופכת לנורמטיבית. זה נעים.
כיף להיות חלק מהנורמה.
נכון. אז בואי נדבר עלייך. מתי הבנת שאת רוצה שאת בת?
כמו שאמרתי לך כששאלת את השאלה הזאת בראיון הטלפוני לפני, יש את התשובה שאני אתן בשיחה אחד על אחד, ויש את התשובה שאני אתן אם אני אתראיין באיזשהו מקום גדול, או אם אני אלך לוועדה לצורך ניתוחים ודברים כאלה. התשובה שאני אתן באופן רשמי זה, כן, כמובן, אני הרגשתי את זה מאז שאני זוכרת את עצמי, ושאחד מהזיכרונות הראשונים שלי זה החוויה של לרצות להיות אישה ודברים כאלה. אם אני רוצה לתת תשובה עם באמת יותר ניואנסים, תשובה של באמת להסביר את הנושא לעומק, אני אגיד שזאת חוויה שנבנית. שכן, כמובן שיש לי מאז שאני זוכרת את עצמי זיכרונות כאלה ואחרים שקשורים לחוויה הטרנסית. אחד הזיכרונות הראשונים שלי אי פעם זה מהגן. זה היה לנו איזושהי פעילות שמה, שהיינו צריכים לרשום איזה שהם מעטפות עם כאילו ברכות להורים שלנו לכבוד השנה החדשה, ושמו לכל הילדים שפתון כדי שהם ינשקו את המעטפה, ואני ממש לא רציתי לשטוף את השפתון, כי אני ממש אהבתי את זה שיש לי משהו של בנות עליי. אבל כמובן שזה לא הרגע שהבנתי שאני טרנסית, אני לא הכרתי את המושג הזה, וגם הייתי מכירה, לא הייתי מגדירה את עצמי כנראה ככה באותו הרגע. זה משהו של מחשבה עמוקה, של משהו ש... אני אישית חוויתי עם הזמן, והבנתי עם הזמן. זה משהו שלראשונה התחיל לחלחל לי לראש בסביבות כיתה ת' ופשוט הכחשתי והדחקתי מאוד עד אחרי הלימודים, עד השנת שירות שעשיתי. ואם מסתכלים על שלבים שונים, בתוך הקהילה הטרנסית, הנה עוד מושג מעניין שיצלח לי מאוד היום, יש מה שנקרא לבקוע מהביצה, to crack the egg. אז זה הרגע שבאמת אישה טרנסית רשמית סופית מבינה שהיא טרנסית, או גבר טרנס רשמית סופית מבין שהוא טרנס, ומתחילים לחיות את החיים בצורה הנכונה. מתחילים
להשלים את זה. אז קודם את בוקעת מהביצה, ואחר כך את יוצאת מהארון.
בדיוק. אז הבקיעה מהביצה
הבקיעה
שלי...
הבקיעה מהביצה היא לגבי עצמך.
זהו,
לגבי
בדיוק.
לגבי ההבנה שלך את עצמך, ואחר כך זה להביא את זה החוצה.
בדיוק. אז אישית, אני בקעתי מהביצה... בראשון לפברואר 2021, זה היה.
אותו
או
טוב.
או בערך סביב.
מוכרותיים ב...
כן,
לפני שנתיים. אז
וואלה,
אתה,
כן.
אז את אפרוחית. יחסית את אפרוחית.
כן, יחסית כן. יש הרבה מאוד נשים טרנסיות שהן הרבה יותר זמן מחוץ לארון ממני. באותו הזמן יש גם הרבה יותר חדשות. זה מין בדיחה כזאת שהקורונה הגדילה בהרבה את כמות הטרנסים, כשבפועל זה אומר שלאנשים יש עכשיו יותר זמן להסתכל על עצמם והנפש שלהם, במיוחד בתקופה שהיה בידודים וכאלה. לאנשים היה הרבה יותר זמן עם עצמם. אני אישית הבנתי שאני טרנסית בזמן שהייתי בבידוד בבית מחשד לקורונה.
איך הבנת? כאילו, איך זה קורה?
יש לי סיפור כבר מצחיק עם זה.
איך התחושה? איך, כאילו...
אז עוד לפני שהגדרתי את עצמי בתור טרנסית, הגדרתי את עצמי בתור גבר ביסקסואל במשך הרבה שנים. ובתחילת 2020 אני בדיוק סיימתי את המערכת יחסים לטווח ארוך הראשונה שהייתה לי. הבן זוג שלי לאותה תקופה נפרד ממני. אני הייתי עצובה, שבורה מאוד, הרבה לפני שהבנתי שאני טרנסית, כשעדיין הייתי מאוד בהדחקה לגבי זה. ו... כחלק מהתקופה דיכאון היא, התחילו לי מחדש המחשבות האלה, על איך אני מגדירה את עצמי, מה אני רוצה להיות. וחיפשתי בכוח כל הגדרה גברית שיהיה לי נוח איתה. כל גבר שאני יכולה להסתכל עליו ולהגיד, כן, אני כמוהו. והצלחתי למצוא אחד. הצלחתי למצוא ביוטיוב, ערוץ יוטיוב של איזשהו גבר, ש... מדבר על החוויה הגברית שלו, על החוויה של כמה הוא נהנה מלהיות גבר, על החוויה של להתמודד עם בעיות שונות בחברה, על פילוסופיה הרבה מאוד. זה בעיקר ערוץ של פילוסופיה שהוא דיבר שם. ואני מאוד מאוד התחברתי לזה, שהנה, סוף כל סוף, גבר שמבין איך אני מרגיש בתור גבר, אני גבר גברי כמוהו, כי הוא גבר ואני גבר, ואני סוף כל סוף מרגיש כמו אחד הגברים. ואז היוטיוברית היא יצאה מהארון בתור טרנסית. ואני הבנתי שהוא, עם הגבר היחיד אי פעם שהצלחתי להתחבר לחוויה שלו של גבריות, היה בעצמו אישה טרנסית שמתכחשת לעובדה שהיא טרנסית. אולי כדאי גם שאני אסתכל על עצמי עוד פעם ועל כל התחום הזה. זה היה wake-up call מהמציאות. זה היה מין סתירה שקיבלתי בפרצוף של, אוקיי, אני צריכה להשלים עם הרגשות שיש לי לגבי עצמי.
אז הגבר הזה?
האישה הזאת. אני,
לצורך הסיפור, הזה בעצם היה אישה.
כן.
זה היה גבר שנולד, אישה שנולדה בגוף של גבר.
כן, כמוני.
כמוך.
וכן, זה היה פשוט חוויה מאוד מעניינת של לבסס את כל החוויה המגדרית שלי על בן אדם אחד בידיעה שהנה, סוף כל סוף, היה לי ממש תחושת, כאילו, הקלה כזאת.
זה הקלה.
זהו.
זה הקלה להבין במה אני חולה, מה יש לי. כי כל בן אדם לא מבין מה קורה איתו. למה אני ככה? למה כואב לי הראש? למה יש לי זה? ואז שהרופא נותן את ההבחנה, אז פתאום כאילו, אוקיי, אז עכשיו אני יודעת מה קורה. עכשיו איך מטפלים בזה? כי ההבחנה היא חצי מהפתרון. קודם כל להבין שיש בעיה ולהבין מה הבעיה, ואחר כך לראות איך מטפלים בה. אז
חשוב לציין בנושא הזה שלהיות טרנסית זה לא הבעיה, הבעיה היא העובדה ש...
אני לא מדברת, אני כשאמרתי את זה, את המילה בעיה, חשבתי שזה בעיה, שאני אומרת המילה בעיה, כי זה לא בעיה, כאילו להבין מה קורה פה.
כן.
להבין את הדבר, זה לא מחלה זה מחלה, מחלה זה בעיה, אבל כל דבר שהוא שונה צריך להבין אותו. צריך להבין אותו כדי להתמודד איתו ולטפל בו. בעיה, זה לא מילה טובה. בטח לא במקרה שלך.
כן.
שהוא לא מחלה.
חשוב לציין שעוד פעם, שזה נושא מסובך. כי כן יש כאן בעיה. אבל הבעיה היא לא נובעת מעצם עובדה שאני טרנסית, אלא...
היא לא בעיה, היא סוגיה.
לא, אני בסדר גמור.
צריך להתמודד עם זה, זה מה שצריך להתמודד איתו. אם את מגדירה כל דבר שצריך להתמודד איתו כבעיה... אז סבבה, אבל בעיה יש לה קונטקסט שלילי, כאילו, וזה לא משהו...
ויש לזה קונטקסט שלילי. החוויה בסופו של דבר, החוויה של חלק גדול מהקהילה הטרנסית, של דיספוריה, של כאב ועצב ודיכאון, מההפרש הרע הזה, בין החוויה של מגדר לחוויה של גוף, היא כן בעיה.
אבל זה כשלא...
היא פשוט בעיה שהדרך לטפל בה...
זה לצאת, זה לבקוע מהביצה או לצאת מהארון. כאילו, כשאתה חי, בדיוק... כשאת חיה, לא בהתאם למי שאת, זה בעיה.
אני עכשיו כבר לא בבעיה. אני כבר פתרתי את הבעיה שלי.
בדיוק. אז מה שאנחנו אומרות זה שכל מי שמרגיש או מרגישה שהם לא במין הנכון, הבעיה זה שהם לא מקבלות את מי שהם ויוצאות מהארון או בוקרות מהביצה. זאת אומרת, ברגע שהם יעשו את זה, הם כבר ירגישו יותר טוב. אוקיי, אז... בואי נקשיב לשיר השני שבחרת, לככה זה, של ברי סחרוב. את רוצה להגיד למה?
יש לי טיפה סיפור מצחיק עם זה. שהשיר הזה, זה גם כן, זה היה אחד הרגעים לפני זה שכמעט בקעתי מהביצה. כששבתי לשיר הזה, ומשום מה, הקריאה היחידה שיכולתי לתת לזה, זה קריאה של טרנסיות. אם מקשיבים למילים של השיר, שהוא מתאר שמה, שבתוך הבן אדם הזה שהוא מדבר איתו, יושב איתי שם, וכזה, אוף. כן, זה נשמע כמו חוויה טרנסית, ואז כשסיפרתי את זה לכל החברים הלא טרנסים שלי, כזה, מה? לא, זה ממש לא החוויה, רק כזה, אוקיי, כנראה שאני פשוט שמתי את הרגשות שלי על השיר הזה. אבל אני עד היום מאוד אוהבת את השיר הזה מהסיבה הזאת, וגם פשוט שיר יפהפה, שיר מצוין. Oh,
חפש רחוק, תישאר קרוב, כי ככה זה לאהוב את עצמך. לא מול המראה, תיכנס לתוך, כן זה יכול להעיר אותך. תסתכל לה בעיניים, תשח את השפתיים, עד שזה יכאב לך קצת. בתוך תוכחה היא מחכה שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים, עד שזה יסוף לך קצת. בתוך תוכחה תדע. טיפה של אור לתוך החור החשוך הזה, רק אל אל תיסע רחוק, לא אל תעזור, כי ככה זה לאהוב אותך. תסתכל לה בעיניים, תשח את השפתיים, עד שזה יכאב לך קצת. בתוך תוכחה היא מחכה שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים, עד שזה יסוף לך קצת. בתוך תוכחה תדע.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, יולי קייט גרינשפון, טרנסית של הדור החדש.
שלום, שלום.
יולי, נבקעת מהביצה, עכשיו את צריכה לצאת מהארון. איך עושים את זה? איך באים למשפחה ואומרים לה...
זה...
אמא, אני בת.
אוף, זה שאלה מעניינת. חוויה מעניינת הייתה כל היציאה הזאת מהארון. המשפחה לא היו הראשונים שעשיתי את זה להם. זה קודם כל היה לחברים הקרובים שקיבלו אותי בזמנו בצורה מצוינת. ואחר כך למשפחה. אני עשיתי את הטעויות שלי במהלך היציאה מהארון. הורים שלי עשו את הטעויות שלהם. זה לא היה הסיפור הכי חד וחלק בעולם. זה התחיל מזה שלי היה הרבה מאוד לחץ וחרדה מפני זה שהם לא יאמינו לי, מפני זה שהם יחשבו שזה סתם איזשהו טרנד חולף שעולה לי בראש, במיוחד כי אני יודעת שלאימא שלי יש פחד גדול מאוד משינויים. כשאחותי הגדולה עשתה את הקעקוע הראשון שלה, אימא שלי בכתה. היא נורא נורא מפחדת מכל שינוי קבוע שהוא, אז בטח ובטח מזה שהיא לה ילדה טרנסית. אז רציתי להראות לה שכן, זה שינוי קבוע שאני רוצה בחיים שלי, אבל זה שינוי קבוע שאני יודעת מה אני עושה ושיעשה לי טוב. אז רציתי לבוא אליהם כבר כאילו קומפלקט, מוכנה מראש. באתי אליהם בבגדים נשיים יפים שקיבלתי מחברות שלי, באתי אליהם מאופרת, באתי אליהם כל החברים שלי שתומכים בי, ומרוב שהייתי בלחץ להיות קומפלקט ונראית מושלמת ודברים כאלה, אני באתי אליהם בסביבות אמצע הלילה, אחרי שלפני זה אני טיפה סיננתי אותם בטלפון, אז הם יהיו מאוד מאוד מודאגים ומאוד לחוצים, ואני מגיע אליהם ופתאום באמצע הלילה מספרת להם אני טרנסית. הם חשבו שאני שיקורה ושזה איזושהי בדיחה. ואז זה גרר ויכוח ארוך מאוד, כולל דברים לא נחמדים שנאמרו משני הצדדים, וטיפה ברחתי מהבית ליומיים. טיפה, כי זה היה רק ליומיים. אני כן יצאתי בטוב מכל הסיפור. אני כן יצאתי עם זה שההורים שלי עכשיו מקבלים ואוהבים אותי מאוד, אחותי הגדולה עזרה בגישור שמה, מאוד. אבל זה לקח זמן. לקח להם זמן לקבל הרבה מאוד מובנים שונים. לקח להם זמן לקבל את העובדה של למה אני ארצה הורמונים, של למה אני ארצה לשנות את השם, של למה אני ארצה ככה וככה וככה וככה. ועדיין קשה להם עם דברים מסוימים, קשה להם עם כל דיבור שהוא על ניתוח. לכן אני משתדלת לא לעשות את הדיבורים האלה לידם. היי אבא, אגב, אני יודעת שאתה צופה כרגע. סליחה שאני צריכה לדבר על הנושא הזה בלייב.
זה בסדר, כל דבר זה תהליך. אני, יש לי תרשת נפוצה, קח לי 5 שנים.
כן.
לעבור את התהליך, זה סוג של אובדן. כאילו, מבחינת ההורים שלך, זה סוג של אובדן, זה תהליך של אבל שצריך לעבור אותו. כל הפסיכולוגים כותבים ספרים על התהליך הזה, זה לגיטימי, זה קורה, אבל כשעוברים אותו, אז הכל בסדר.
משהו חכם שיצא לשמוע פעם, אומרים שהרבה מאוד הורים, כשהילד שלהם יוצא מהארון בתור טרנס, או כשהילדה שלהם יוצאת מהארון בתור טרנסית, אז יש הסתכלות עוינת הרבה פעמים של לראות את הבן אדם החדש הזה שנוצר, ולהאמין איפשהו בלב שהבן אדם החדש הזה הרג את הבן אדם הקודם שהם הכירו. וזה דבר כואב לחשוב עליו, ואני מקווה שההורים שלי לא במצב הזה, וגם לא היו במצב הזה, אבל זאת כן בעיה נפוצה, וזאת כן בעיה שאני רואה בקרב הרבה מאוד אנשים בקהילה הטרנסית, שאנשים קרובים אליהם, שהכירו אותם לפני, זה רוצים להחזיר את הגלגל אחורה.
אבל את מרגישה שחלק ממך באמת מת?
לא. אני מרגישה כמו פרפר שיצא מהגולם שלו. ואני לא יכולה להגיד שהגולם משי שישרתי מאחור זה דבר שמת ושהרגתי. זה עדיין אני, פשוט השתניתי.
אבל את מרגישה שמשהו מהותי בך השתנה? מעבר למין? למגדר?
משהו מהותי.
משהו, את יודעת, באיכויות המהותיות שלנו כבני אדם, איך אנחנו רואים את הסביבה, איך אנחנו אוהבים את הסביבה, איך אנחנו אוהבים את עצמנו, איך אנחנו מקבלים מסובך. את האחר.
זו שאלה מאוד מאוד מסובכת. כי כמובן שהרבה מאוד דברים השתנו בי. איך שהחברה רואה אותי, איך שאנשים מסביבי רואים אותי. מערכות יחסים שלי עם הרבה מאוד אנשים בחיים שלי השתנו. אני איבדתי הרבה מאוד חברים סביבי יציאה מהארון, והשגתי הרבה מאוד חברים אחרים. אני התקרבתי לאנשים והתרחקתי מאנשים. אני שיניתי את הגישה שלי לגבי דברים. אני למדתי להסתכל על דברים מנקודת מבט אחרת.
את יודעת, אבל כל בן אדם אמור להתפתח. ומה שאת מתארת, זה תהליך התפתחותי של אנשים שבאמת מתפתחים. לא, יש אנשים שלעולם לא התפתחו, אבל יש אנשים שמתפתחים, והם גם משנים את התפיסות שלהם, ומחליפים את החברים שלהם.
אז התהליך ההתפתחותי שלי פשוט היה מלווה גם בתהליך של שינוי מגדרי. הם לא סותרים אחד לשני.
אבל גם אנשים שמתפתחים, הם לא, כאילו, הם לא אנשים שמי שהיו קודם מת, כאילו, מתו. זה אנשים, זה אותו בן אדם שהוא פשוט מסתכל על הדברים אחרת והוא מתפתח, אז למה זה לא לגיטימי לעשות את זה יחד עם שינוי מין? בסופו של דבר, אני הבת של ההורים שלי. אני לא אותה ילדה שהייתי כשהייתי בת 30, ולא אותה אחת שהייתי בת 40, ולא אותה אחת שהייתי בת 18. אני כל הזמן משתנה.
בדיוק.
אז זה לגיטימי לעשות את זה, וזה לא משנה באיזה מגדר את עושה את זה. אז אני לא חושבת שמשהו פה באמת מת. אני חושבת שפשוט משהו שהתפתח.
כן. ובאותו הזמן יש גם הרבה מאוד ריטואליות סביב הסיפור הזה. יש הרבה מאוד טקסיות של להבדיל את עצמך מהבן אדם שהיית קודם. כי הרבה מאוד אנשים בקהילה הטרנסית רוצים להיות בן אדם חדש. רוצים לנתק את עצמם מהחוויות הכואבות האלה, מה שמאוד מאוד מובן. וזה משהו שלא קיים
כואבות.
רק בקהילה הטרנסית. יש
בהרבה אדם.
מאוד דתות שונות. רעיון של לקחת את עצמך זהות חזקה, חדשה, כשאת מתקרבת, יודעת, הרבה מאוד אנשים שחוזרים בתשובה ומשנים את השם שלהם, ודברים כאלה. זה גם כן, זה תופעה אדומה. וזה הסיבה למשל שיש את המושג הזה שהזכרתי בהתחלה, כשמעת את השם הישן שלי, של מה שנקרא באנגלית dead name, או שם מת. של, כן, השם הוא מת, השם הוא כבר לא שלי יותר. זה לא שאני של אז מתתי בהכרח, אבל אני כבר לא אותו בן אדם. אני בן אדם אחר, ו...
וטוב שכך.
זהו. ואני
באמת, שמחה מזה. באמת, טוב שכך, ואני מאחלת לכל האנשים באמת להתפתח ולהשתנות, כי זה באמת, זה מהות החיים. ההתפתחות וההשתנות, ולקבל את השינוי באהבה. איך אומרים, השינוי זה הקבוע חדש?
כן.
לא פשוט בכלל. אז טוב, יש לנו עוד ממש מעט זמן, לפני שנסיים, ואני רוצה לשאול אותך, מה את אומרת על טיפולי המראה? לא, את יודעת מה? אני רוצה לשאול אותך על מה שקרה בבריטניה עכשיו.
כן. שני נושאים כיפים שאני יכולה לסכם אותם ביחד אפילו.
יאללה.
טרנספוביה זה דבר רע, אל תעשו את זה. בבקשה. אבל בסופו של דבר, נתחיל שנייה מהר ממה שקרה בבריטניה. בשתי מילים ובצורה מאוד חסרת ניואנסים על הנושא, שעדיף לכל מי ששומע את זה לחקור יותר, ולא רק להקשיב למילים שלי, כי יכול מאוד להיות שאני לא זוכרת נכון חלק מהדברים. בסקוטלנד, שהיא חלק מבריטניה, ניסו עכשיו לחוקק חוקים שיעזרו למען הקהילה הלהטבית, שיעזרו לאנשים טרנסים לקבל אישור ממשלתי שהם המגדר
המתשלם
יותר מהר.
אנשים, שהם בני אדם.
לא, שיקבלו אישור לגבי המגדר שלהם יותר מהר.
אוקיי, בירוקרטית.
כן. הממשלת בריטניה לא אהבה את זה, ועשתה שני דברים מאוד לא בסדר בעקבות זה. דבר ראשון, הם עובדים עכשיו על לשנות את ההגדרות החוקיות שלהם בדרכונים, שבהם אם בן אדם המגדר שלו בדרכון שלו והמגדר שלו בתעודת לידה שלו הוא שונה, זה יעשה בעיות במהלך הכניסה לבריטניה, ועלול אפילו למנוע כניסה לבריטניה, בתור מידע לא תקני בדרכון. מה שאומר שפשוט לטרנסים וטרנסיות יהיה אסור להיכנס לבריטניה, ובנוסף, הם גם השתמשו באיזשהו חוק ישן שיש להם, שאומר שהם יכולים להטיל וטו על כל חוק של ממשלת סקוטלנד. ובפועל הם לקחו ממשלת סקוטלנד את הזכות לחוקק חוקים משל עצמם עכשיו, בעקבות זה שהם ניסו לחוקק משהו למען הקהילה הטרנסית. אז כן, בריטניה, לא מקום טוב להיות בו כרגע.
טוב, ישראל לא לבד, אה?
כן. ובנושא של טיפולי המרה, בשתי דקות בערך שנשאר לנו, אני כן אוסיף שטיפולי המרה הם נושא מאוד מאוד מסובך, ושכמו שאמרתי ברעיון הטלפוני שהיה לי איתך לפני זה, אני מאמינה גדולה שטיפולי המרה...
זה היה שיחה, לא רעיון.
כן.
אני לא אוהבת רעיונות, רק שיחות.
בסדר. שבאמת כל הנושא הזה הוא נושא מסובך על האם זה פועל, האם זה לא פועל. אני מסתכל על זה מנקודת מבט שונה. אני לא מאמינה שזה חשוב אם זה פועל או לא פועל, ולצורך העניין בוא נסתכל על זה לרגע שטיפולי המרה כן פועלים. טיפולי המרה גורמים לנזק פסיכולוגי עצום. טיפולי המרה בסופו של דבר הם עינוי. זה לענות מישהו עד שאתה גורם לו לטראומה נפשית ומוחית חזקה מספיק בשביל למחוק חלק מהאישיות שלו. השאלה היא, האם טרנסיות זה דבר מספיק רע בשביל שחברתית אנחנו ניתן לענות אנשים בשביל זה? ואני לא מאמינה שזה המצב. אני לא מאמינה ששום דבר מספיק רע. אני מאמינה שאנשים רעים...
שום דבר לא מספיק רע בשביל לשנות. כל בן אדם רשאי להיות מישהו.
אני מאמינה שאנשים רעים... לא צריכים לעשות את הדברים הרעים, אבל בכוח למחוק להם את האישיות, זה דבר נוראי בפני עצמו. ובטח ובטח כשזה לא משהו שפוגע באף אחד.
וזה הרסני.
זהו.
כי בן אדם שלא יכול להיות הוא עצמו, זה בן אדם מדוכא, חולה, מתאבד בסופו של דבר.
אם את רוצה להסתכל על טיפולי המרה העתיקים ביותר, הם לא היו פסיכולוגים, הם היו פיזיים, מה שנקרא לובוטומיה. שמעת על המושג?
כן.
זהו, לובוטומיה, לצופים בקהל שלא מכירים, זה היה ניתוח שהיו עושים...
לובוטומי.
בעיקר בשנות ה-1900 ו... ניתוח שבו היו מכניסים למישהו סכין מאחורי העין לתוך המוח, וחותכים לו החוצה חתיכה מהמוח. ניתוח שהיו עושים בעיקר להומואים ואנשים מהקהילה הטרנסית כדי לתקן את הדברים האלה, אבל היו עושים את זה גם למה שהיה נקרא נשים היסטריות, שזה כל אישה עם בעיית חרדה שהיא...
בערת כל אישה, נשים היסטריות, נשים.
היו עושים את זה
לכל בן אדם... שיש להם מחזור חודשי והורמונים, כן.
היו עושים את זה לכל בן אדם שהיה מראה בעיה עם החברה סביבו. ובפועל זה היה הורג את החלק במוח שיש בו את האישיות. בפועל הרעיון בזה היה להפוך את הבן אדם לזומבי, לחסר כל אישיות וחסר כל
לממושמע,
נשמה.
בערך מה שהמורים עושים כשהם נותנים לילדים ריטלין.
אז...
בוא, תעשה מה שאני רוצה שתעשה, אל תהיה מי שאתה.
אז בסופו של דבר, טיפולי המרה זה פשוט לובוטומיה פסיכולוגית. ואני לא מאמינה שזה משהו שצריך להיות חלק מהחברה, גם אם הוא פועל.
יולי קייטר גינשבון, את ילדה חכמה ומרתקת, ואנחנו יכולות לדבר עוד הרבה זמן, כבר לא ילדה, את כבר אישה.
20, זהו.
כבר אישה. והיה לי תענוג לדבר איתך, ואני ממש מודה לך שהיית איתנו, ואני באמת מקווה שכל גבר שנולד בגוף של אישה, או כל אישה שנולדה בגוף של גבר, תתחבר לעצמה, תהיה מישהי כדי... לעשות טוב לעצמה ולעולם הזה, כי בסוף העולם בנוי מאנשים, העולם מתפתח מאנשים שהם מחוברים לעצמם, מי שהם ולא משנה מה הם, זה מה שיביא לנו את, את מימוש הפוטנציאל האנושי. אז ממש תודה שהיית איתנו, ואנחנו נסיים עם שיר של נינה טייב. מה יהיה איתך? ותודה רבה לך, גידי לוויתן, שהיית איתנו היום, ותודה לכם, צופים וצופות, נתראה בשבוע הבא.
שעה של תקווה מלטפת לי את היד, מי ידע לאן נגיע, חצי של שניים בן אדם מגלה לי עם בסוף העולם, מי ידע שכך נפתיע,